כוח בוקר טוב, כי מנגן נקרא הלכה קצת, דבר קצר עם פרשת השבוע, למי שרוצה שכאן על הבימה, תגיד שם הפרשה בעברית וגם בתרגום לאנגלית. אנחנו מדברים עניין של הסליחות. כשמתחילים סליחה, אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, חוץ מסליחה מתחילה בשם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אומרים ג' פעמים וידוי בסליחות. ויקרא בשם השם, יש להפסיק מעט בין בשם ובין השם. ויקרא בשם השם. יחיד יכול לומר אותם סליחות שאין בהם י"ג למידות, ובסליחה שנזכר י"ג למידות ידלג אותם תיבות, וכן אותם הבקשות שהם בלשון תרגום, כגון מחי מוסי וכולי, מרנן דבישמיה וכולי, לא יאמר כשאין שם מניין של עשרה. פרשת השבוע, פרשת שופטים. אחד המשפטים החזקים של הפרשה הוא המשפט שאומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה הכוונה? מה זה תמים? מה זה תמימות? אז כמובן שהדבר הראשון שעולה במוחנו, מה זה תמים? נאיבי, פרייר, אחד שאפשר לעבוד עליו בעיניים, זה תמים. האם לזה מתכוונת התורה? לסוג כזה של תמימות? האמת שכן. אם הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיות ככה. אם אתה, הקדוש ברוך הוא, תאמין לכל דבר, תיקח כל דבר, תלך בתמימות. כמו שאומר רשי, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות. זוהי התמימות. אבל רק בנוגע לנו ולקדוש ברוך הוא. מספרים על קבוצה של תלמידים של החפץ חיים שעשו עסקים ונכשלו, הפסידו הרבה כסף. וכי עבדו עליהם, מה שנקרא. אז הם באו לחפץ חיים, אמר, תראה מה זה, היינו תמימים וזה. אמר, מי אמר לכם להיות תמימים? אמר, כתוב תמים תהיה. אומר לו, כתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך. עם בני אדם, זה הנהגה אחרת לגמרי. בדיוק כמו שכתוב בספר בתהילים, אם חסיד תתחסד, אם גבר תמים תתמם, אם גבר תתברר, ואם עיקש תתפתל. זאת אומרת, אתה צריך לנהוג בהתאם לבני האדם ולדעת איך לנהוג איתם. תמימות היא היחס שלך לקדוש ברוך הוא, ומה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה מקבל בתמימות, כמו פרייר. תמימות, אבל היא מעבר לזה. תמימות היא בעצם גם שלמות. כמו שאנחנו מביאים קורבן, מה כתוב על הקורבן? למשל קורבן פסח. שא תמים זכר בן שנה, מה זה תמים זכר? מסביר רש"י, תמים בלא מום. וכאן נשאלת השאלה, האם באמת אנחנו יכולים להיות בלי מום? אנחנו יכולים להיות שלמים? הרי כולנו מכירים מה שאומר שלמה המלך בקהלת, כי אדם אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, אין שלמות, אתה לא יכול להגיע לשלמות. אז מה התורה דורשת מאיתנו? אז קודם כל, השאיפה צריכה להיות לשלמות. כי בן אדם צריך לשאוף תמיד לשלמות, גם אם לא תגיע, אתה צריך לשאוף לשם. מעבר לזה, יש כאן גם עניין של שלמות במובן אחר. והשלמות הזאת אנחנו עומדים מנוח. נוח, כתוב, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. מסביר הרמב"ן, מה זה בעצם תמים? מה זה איש צדיק תמים? יזכיר הכתוב שהיה זכאי ושלם בצדקו, שלם בצדקו. להודיע שראוי ננצא מן המבול שאין לו עונש כלל כי הוא תמים בצדק. ורבי אברהם אמר צדיק במעשיו תמים בליבו, וכתיב תמים אתה בדרכיך. ואחר שאמר שהוא איש צדיק כי איננו איש חמאס ומשחית דרכו כבני דורו החייבים, אמר שהיה מתהלך את השם הנכבד להיראה אותו לבדו, איננו נפתע, וזוהי הנקודה החשובה, איננו נפתע אחרי עוברי שמיים ומנחש ואונן. כל האנשים וכל המחשבים והמוננים וכל החברה הרעה והעבודה זרה, זה לא השפיע עליו. שכן, וכל שכן אחרי עבודה זרה, ואיננו שומע להם כלל, רק בשם לבדו הוא דבק תמיד והולך בדרך אשר בחר השם או אשר יורה אותו. זוהי התמימות. זה מה שנדרש מאיתנו. ללכת עם הקדוש ברוך הוא, בלי חוכמות, ולא להיות מושפעים ממה שקורה מסביבנו. במיוחד מאותם עובדי עבודה זרה. מה זה עובדי עבודה זרה? מה זה בעצם אומר היום? היום זה בעצם כל אותם אלה שעובדים את עצמם. או יותר נכון, הם באים וצועקים ברחובות, איש עם האמת שלו, כל אחד והאמת שלו, וצריך סובלנות ולהבין את השני ולהיות סבלן אליו ולקבל את דעתו, אבל כל זה טוב כל עוד שאנחנו מקבלים את דעתם, אבל שהם יקבלו את דעתנו, חס ושלום. פתאום הסובלנות נעלמת. מזכיר לכם משהו? זה קורה ביום יום, זה קורה תמיד. אנחנו חיים בעולם, בו אנחנו מוקפים באמת בריצה אחרי תענוגות ותאוות, וכדי להצדיק את הדברים האלה, אז כל אחד ממציא את האמת שלו, ונשאלת השאלה מהי האמת האמיתית. ולכן שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הבעיה שלנו, שאנחנו צריכים לשמור היטב על הפתחים שלנו, על הפתחים של הגוף. שערים זה כל מיני מובנים. אחד המובנים זה שערי הגוף. הפה, מה אתה אוכל? מה אתה מכניס לפה? מה אתה מדבר? מה אתה שומע? למה אתה מקשיב? איפה אתה מסתכל? מה אתה רואה? צריך לשים שם שופטים ושוטרים. לפעמים קשה לנו מאוד לשמור על מה חודר לתוכנו, למה? כי זה מישהו מהמשפחה. זה חברים טובים, ולפעמים אפילו חבר בקהילה, שהדעות שלו קצת מעוותות, ולא תמיד אנחנו מרגישים בזה. וכאן חשוב להבין שהכל מתחיל מדברים קטנים. דיברתי לפני שבוע או שבועיים, אני לא זוכר כבר, על שהיינו בטורנטו ודיבר איתנו אחד מראשי הקהילה הקונסרבטיבית, ובתוך דבריו הוא הסביר לנו בעצם איך הקהילה התפתחה. והאמת היא שהם התחילו, הם היו די דומים לאורתודוקסים, די דומים לנו, הם היו משהו, איך הוא קרא לזה? דתי לי. מכירים את המושג הזה היום? זה גם קיים היום. אז תראו לאן דתי לייט מוביל. אז בקיצור הוא הסביר, וכנראה גם הוא בעצמו לא כל כך אהב לאן שהגיע, אבל איך הוא אמר? אני זרמתי עם זה. מה קרה הוא זרם עם זה? אז אנשים היו למעלה בהתחלה, ואחר כך הם ירדו למטה, ואחר כך הם הצטרבו ביחד. בקיצור ולעניין, אחר כל ההסברים שלו, אני לא כל כך הבנתי, אומר לכם, עד עכשיו אני עוד לא כל כך מבין מה ההבדל בינם לבין הרפורמים. ואם יש הבדל, כנראה שהוא מאוד מאוד קטן. זאת אומרת שבעצם הכל התחיל מדבר קטן. ולכן צריך להיזהר בעוד מה אנחנו מכניסים. למי אנחנו נותנים לחדור לתוך הפנימיות שלנו. זהו שופטים ושוטרים תן לך בכל שריך. אני בהלם משיחה שהייתה לי בשבוע שעבר עם אחד מהקהילה שלנו. ואני עד היום לא מעכל מה שהוא אמר. דיברנו על איזשהו נושא, ואז הגענו לכך שהוא אמר לי שהתורה בעצם נכתבה על ידי בן אדם. אמרתי, מה זאת אומרת תורה נכתבה על ידי? זה משמיים. איך אומרים? משה קיבל תורה מסיני, הוא מסר על יהושע וכו' וכו'. הוא אומר, כן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, והוא הלך וכתב את זה. עכשיו, יכול להיות אפילו שהוא לא כתב את זה באותו מעמד. ואז מה קורה? העתיקו אותה, וכתוצאה מכך לפעמים יש דברים שהם לא בדיוק כמו שהם נראה. אמרתי, תגיד, אתה שומע מה שאתה מדבר? אלו דברי כפירה. הרי לא יכול להיות שאתה תגיד דבר, כי מה שאתה בעצם אומר זה שהתורה שיש לנו היום, יכול להיות שיש משגיאות. מה אנחנו אומרים כל יום ב-13 עיקרים של הרמב״ם, שכל עם ישראל קיבל אותם על עצמו? ומה כתוב שם? אני מאמין באמונה שלמה, שכל התורה, כל התורה, ולא יוצא מן הכלל, המצויה אתה בידינו, היא הנתונה למשה רבינו עליו השלום. זוהי אותה תורה, ללא שום שינוי. אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה, לא רק זה, לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת ואת הבורא יתברך. בא אליי מישהו באחד המניינים, אמר לי, אצל השומרונים יש תורה אחרת. אמרתי, תגיד, מה אתה רוצה מי? אנחנו שומרונים? אם מישהו לוקח את התורה וכותב מה שהוא רוצה, זה לא מעניין אותי. אותי מעניין אם התורה שלי היא אמיתית. ואז נזכרתי במאמר יפה שכותב הרב נויגרשל, יש לו הסבר מאוד יפה על הכוזרי. ובתוך כך הוא מביא נספח, והנספח הזה מדבר ממש מוכיח בצורה מעשית שהתורה שניתנה לנו משמיים היא אותה תורה שיש לנו כאן היום. והוא משווה את זה כדי שנבין למשחק טלפון שבור. מכירים את המשחק טלפון שבור? טלפון שבור זה משחק, למי שלא מכיר, קבוצה של ילדים בדרך כלל, זה יכול להיות גם מבוגרים. והראשון אומר מילה ומעבירים את זה מפה לאוזן, ומה קורה בסוף? זה אותה מילה? אף פעם לא יוצא אותה מילה. סתם לדוגמה, אם תיקחו את המילה כיסא, השני ישמע כיס, השלישי קי, והרביעי קיר, והחמישי עיר. דרך אגב, זה מה שקורה דרך אגב גם ברכילות. תשימו לי, אתם אומרים משהו וזה מתפתח, ובסופו של דבר אין שום קשר למה שהראשון אמר לבין מה שמספר 20 שמע. ולכן צריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. עכשיו, איך יכול להיות שתורה שניתנה מפה לאוזן במשך מאות שנים, נשארה בדיוק אותו דבר? כי לפי העיקרון הזה, זה היה חייב להשתנות. אומר רב נויגרשל, בוא עכשיו ניקח את המשחק הזה, טלפון שבור, ונשים לו 7 מנגנוני הגנה שיגרמו לכך שהמילה הראשונה היא תהיה גם המילה האחרונה. ואני עוד פעם, זה מאמר מאוד יפה ומעניין, אין כאן לא המקום להאריך בזה, אני אנסה ממש להביא את התמציתיות של התמציתיות. אומר ככה, אחד, עם כל מילה מעבירים גם את החפץ עצמו, אם למשל כוס, אתה נותן לשני גם כוס, אז הוא רואה שכוס והוא רואה את הכוס. 2, פתק עם רמז ברור על החפץ, אתה גם רושם לו על פתק שזה כוס, או ששותים בזה, בעצם יש לו גם את האמירה, גם את החפץ וגם רמז. הלאה, לומר את המילה 50 פעם. 50 פעם אתה אומר לו את המילה, יש סיכויים גדולים, אתה אומר לו 50 פעם את המילה, והשני אומר 50 פעם את המילה להוא, זה יישאר אותה מילה. רביעי, הדבר הרביעי, במקום טור אחד, 10 טורים. עכשיו תבינו, מה זה 10 טורים? אני שם 10 טורים, וכל טור, אני נותן להם, לראש הטור, אני נותן את אותה מילה. איזה סיכויים יש? לפי הכללים של טלפון שבור רגיל, שהעשרה האחרונים יגידו את אותה מילה, אין סיכוי. אבל אם המילה שאני נתתי לכל העשרה היא אותה מילה, וכשאני עכשיו שואל את האחרונים בשורות, והם אומרים לי את אותה מילה, אין שום ספק שזוהי המילה. כי לא יכול להיות שכולם עשו את אותה טעות. הלאה, 5,
לחזור על התרגיל, לא לעשות את זה פעם אחת, 10 פעמים. 10 ימים אתה עושה את אותו דבר. ואחרי 10 ימים, תמיד התוצאה היא זהה. 6. מי שיגרום לשיבושים יענש קשות. ומי שיעביר את המסר כמו שצריך, יקבל פרס. אנחנו עוד פעם גורמים לדבר הזה, באמת שיקבל השגחה, חבל על הזמן. 7. להסביר את החשיבות העליונה של העניין. להסביר כמה שזה חשוב. עכשיו, אומר הרב נויגר, שאל, אם אני אקח אחד מהמנגנונים האלה, אני כבר, בוא נגיד, כיסיתי כמעט את הכל. זאת אומרת, כמעט אין סיכויים שהמילה לא תגיע כמו שהיא מגיעה. אבל אם שמתי את 7 מנגנונים, מה ברור לי? שאין שום ספק. התורה הקדושה ניתנה לנו לא עם 7 מנגנונים, הרבה יותר מזה. ורק כדי להמחיש את הרעיון, תחשבו על העניין הזה, שאם אנחנו מסתכלים על התורה הקדושה, כשיש מחקר היסטורי ועובר מפה לאוזן, אז יש דברים שהם עובדות שכולם מקבלים אותם. אבל איך יכול להיות שאנחנו מסתכלים על תורה שלקחו אותה לתימן, לקחו אותה לאנגליה, לקחו אותה לדרום אפריקה, לקחו אותה לצרפת, לסין, יפן, לא יודע מה. תיקחו עכשיו את אותה תורה, ולפעמים היו קהילות שהיו מנותקות, אחת קהילת תימן למשל הייתה מנותקת לגמרי. אם ניקח את התורה שלהם, את התורה שלנו, של האחרים, של זה, של זה, נחבר ונסתכל עכשיו, תהיה אותו דבר או לא. איזה סיכוי יש לזה? עכשיו, בנוסף לזה, אנחנו מוסיפים לזה כל מיני דברים. המנהגים שלנו, שאנחנו נוהגים ומעבירים מדור לדור, לולב, אתרוג, יש לנו את התפילין, יש לנו את מזוזה, כל הדברים האלה, הם הולכים עם זה. והחשיבות שאנחנו מייחסים לתורה. אם מישהו כאן קורא בתורה, עושה טעות, מה עושים לו? יש קהילות, דרך אגב, אצל התימנים, חסר למישהו שיעלה לתורה ולא יגיד בדיוק מה שצריך. אוהו, חסר לו, ככה מדקדקים איתו. אז איזה ספק יש למישהו בעולם שהתורה ניתנה משמיים ועברה אלינו בדיוק אותו דבר. מי יכול אפילו לחשוב ולעלות על דעתו דעת כפירה כזאת? נקודה מעניינת, אומר הרב נויגרשל, האבנגליון, שזה ספר היסוד של הנצרות, אני רוצה פשוט לא לטעות במספר שהוא כותב, לא פחות מ-150,000 גרסאות. אתם שומעים? זה הרבה אחרינו. זה ספר הרבה יותר קטן מהתורה, ולמרות זאת, הוא לא הצליח לעבור אותו דבר. רק שמראה לנו שהתורה היא תורה משמיים, וככה בדיוק עברה. זה שופטים ושוטרים, אנחנו צריכים להיזהר לתת רק למה שזקוק ותאור להיכנס אלינו. להיזהר מהדברים האלה. גם אם זה דבר קטן, זה יכול להתפתח. והכי חשוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה.